שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
השבוע אנחנו קוראים את פרשס בוי, ובין שאר המצוות הרבות והסוגיות הרבות של פרשס השבוע אנחנו מוצאים את המצווה של שוויסה ביונטב, וביום הראשון מקוקוידיש, וביום השביעי מקוקוידיש יהיה לכם, כל מלוך לא יעשה בוהם, אחר שיאכל לכל נפש, ולבדו יעשה לכם. ובשנים עברו עסקנו הרבה במצווס יומטב, בשוויסה ביומטב. היום אנחנו עוסקים בסוגיה שהיא מרתקת לכשעצמה, והרבה נוגעת הלוך על המייס, ואנחנו נעסוק בכמה שאלות בסוגיה הגדולה של יום טוב שני של גולו יויס. ובתחילת השיעור אנחנו שואלים, יום טוב שני של גולו יויס שנוהגת בחוץ לארץ, ולבני חוץ לארץ גם ביעץ ישראל לדעת רוב הפויסקים, יום טוב שני של גולו יויס, האם זה תקונה או מנהג? אז הקדמה במילים ספורות על תוירס המנהג. מנהג ישראל תוירו. כמדומני שהלשון הזה לא מופיע בחזל, אבל הוא מופיע בהרבה מקורות ובהרבה פויסקים. אבל כן מצינו בדברי הגמור בשתי מקורות. מנולון, דמנהג מילתא היא, מנין לנו שאנחנו צריכים לקיים מנהגים, שמלבד תרי"ג מצווה שבתורה שהם דאורייתא, רמ"ח מצווה עשה ושעשה לאווים, ומצוות רבות שהם מדרבנן מדברי סופרים, יש תוקף גם במנהגים, ואנחנו חייבים לנהוג כמנהג אבותינו. בפסוקים דף נון עמוד בייס, בהלכה שבס, בחולין צד גימל עמד בייס במחולס אסורויס, שתי המקורות האלה, חז"ל השתיתו את תוירס המנהג על הפסוק בפרק הראשון בספר משלי, אני חושב פסוק חס, שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תוירס אמך. ספר של הפסוק דרשו חז"ל על תוירס המנהג, אל תיטוש תוירס אמך, הוא כנראה, שחזל פירשו, שמע בני מוסר אביך, האבא הוא זה שמלמד, תוירו, שס, שולחן אורך, מה מוסר, מה אסור, זאת ידענו מן האבות, זה תפקידם של האבות, אבל כיצד לנהוג הליכות הבית, כנראה שזה תלוי יותר באמהות, והרמב"ן דווקא כותב שמנהג נושם צדקוניוס, מנהג אמוהוס, תוירו היא. בכל אופן, אל תיטוש תוירס אמך, ומכאן למדנו שחייבים אנחנו לנהוג כפי המנהג. בעיקר מנהג המוקוי, מנהג אובויס, מכיוון שהיום אנחנו לא עוסקים בתוירס המנהג באופן כלולי. ואולי בהזדמנות אחרת נאחד שיעור לתוירס המנהג, כי הסוגיה הזו מרתקת עד למוד, עם הרבה כללים ועוד יותר פרטים, אבל היום אנחנו מתמקדים על יום תפשני של גוליויס. אני רק רציתי להביא את שתי המקורות בשס שיש תוקף במנהגים, ולא נעסוק היום בפרטיהם ודקדוקיהם. מכל מקום, יום טוב שני של גוליויס, תקנה או מנהג. מצד אחד, לא שנה גמורה בבית צדה דלת עומד בייס. הועידנה, הגמורה שואלת, שמקדשים לא לפי הריה. אנחנו כבר לא מקדשים את החודש לפי הריה, אלא יש לוח קבוע ש... תיקן הלל, לא הלל הזוקן, אלא נין של הלל הזוקן, תיקן לוח קבוע, אז למה אנחנו נוהגים ביום טוב שני של גוליויס? הזהרו במנהג אבויסיכם שבידיכם. זה לא שנה גמור בבית צדב דלת עומד בייס, לכולם לא שנה גמור ממש משהו מדובר במנהג, אבל רש"י שם במקום, על אותה סוגיה, חויק קבוע הוא בתקונס חכמים. אז הגמור אומרת, אז אני במנהג אבויסיכם שבידיכם, ורש"י כותב שזה חוק קבוע מתכונס חכמים, אין בזה סתירה כלל. מי זה שאמר, היזהרו במנהג אבויסיכם שבידיכם? חכמי ישראל, בזמן המשנה, הם שאמרו, היזהרו במנהג אבויסיכם, ולכן, הם אמרו, חייבים אנחנו לקבל את המנהג הזה, וממילא זה הפך להיות תכונס חכמים. ולכן אין סתירה בין שתי ההנחות. לשון הגמור, שמצד אחד זה מנהג, ומצד שני רש"י כותב חוי קבוע. כך מוכח מדברי הרמב״ם. אז אני רוצה ללמד אתכם בקצרה שלוש הלכות בדברי הרמב״ם. אז הרמב״ם בפרק ו' מהלכס יום טוב, כותב הרמב״ם ברוך י' ד' כל הדברים האלה שמענו בהלכס יום טוב שני היו בזמן שהיו בייזן של ארץ ישראל מקדשן על פי הרויה והיו בני הגוליוס היסין יום טוב שני כדי להסתלק מן הספק לפי שלא היו יודעים יום שקידשו בני ארץ ישראל אבל היום שבני ארץ ישראל סומכים על החשבון ומקדשן עליו אין יום טוב שני להסתלק מן הספק אלא מנהג בלבד כותב הרמב״ם יום טוב שני זה כבר לא מה שזה היה פעם כי פעם זה היה מצד הספק, בני חוץ לארץ לא ידעו מתי קידשו את החודש בארץ ישראל. היום אינו להסתלק מן הספק, אלא מנהג בלבד. הרי מפורש בדברי הרמב״ם, פרק ו' מהלכות יום טוב, יום טוב שני של גוליה זה מנהג. ואנחנו עוברים לפרק ה' מקידש החודש הלכה ה'. כאן כותב הרמב״ם, בזמן הזה שאין שם סנהדרין, ובייסדין של ארץ ישראל קובעים על חשבון הזה, לא מקדשים על פי הריה, אלא על פי חשבון. הים לדין שיהיו בכל המקום ישראל סין יום טוב אחד בלבד, אפילו במקום ישראל אחוי כשבחוץ ארץ, כמו בני ארץ ישראל, שהכל על חשבון אחד סומכים וקובעים. אבל, תקונס חכמים היא, שיזהרו במנהג אביסיהם שבידיהם. ממש כדברי רש"י, בבית צדפי, תקונס חכמים היא שיזהרו במנהג אביסיהם שבידיהם. האם יש תירה בדברי הרמב״ם? הרמב״ם פרק בו מיום טוב כותב שזה מנהג, פרק מקידש החודש הוא כותב שזה תקונס חכמים. כפי שסברתי, אין כאן סתירה כלל וכלל. ראיה לדבר, אנחנו חוזרים לפרק א' של הלכות יום טוב. פרק א' הלכה חוף א' כותב הרמב״ם, זה שאנו עושים בחוץ לארץ, כל יום טוב מאלו, שני יומים, מנהג הוא. מנהג. ויום טוב שני, מדברי סופרים הוא. מדברי סופרים זה תקונס חכמים. כאן, תוך כדי דיבור. תוך כדי דיבור, באותה הלכה, בנשים אחס. זה שאנו עושים, שני יומים, טובים בחוץ לארץ, מנהג הוא. ויום טוב שני של גולוס מדברי סופרים. ולכן מדברי הרמב״ם למדנו שמדובר בתקונס חכמים שמבוסס על המנהג. והתקנה הייתה, היזהרו במנהג אביסיכם שבידיכם. אז מצד אחד מדובר במנהג, מצד שני מדובר בתקונה. ואנחנו מוצאים בסוגיה שונה לחלוטין מעין זה. מנהג שהופך לתקונה. נידד אף סמך ווב עומד עליו. בנויס ישראל החמירו על עצמם אפילו רויס טיפס דם כחרדל. יושבות שבו נקיים. וזה אחת ההלכות היסודיות ביותר שיש לנו בהלכות נידד. אז הלושן של הגמורה החמירו על עצמם. הלשון הזה, בני ישראל החמירו על עצמם, מוכיח בעליל שמדובר במנהג. לא שחכמים הם תיקנו, אלא בני ישראל החמירו על עצמם. אבל במסכת ברכות למד א' עומד א', אין עומדים להספלה, לגמור אומרת שאין עומדים להספלה, לא מתוך עיון ופלפול של תורה, אלא מתוך הלכה פסוקה. והגמור מביאה כמה דוגמאות, מה זה הלכה פסוקה? בני ישראל, אפילו רואי סטיפס דם כחד, יש לשבן הקיים. הרי, בנדד אף סמך בו במקור הסוגיה זה מנהג, החמירו על עצמם, בברוכס למד א', קוראים לזה הלוך הפסוקו. אין סתירה. התחיל במנהג והפך להלכה. שני דרכים יש להסביר את התופעה הזו, מנהג או תקונה. לגבי יום טוב שני של גולי יויס, מדברי הרמב״ם, רש"י על הגמור משמע, הזהרו במנהג אביסיכם שבידיכם. אבל מנהג אביסיכם שבידיהם לא היה מנהג. מנהג אביסיכם שבידיהם היה מחמת ספק, זה היה הלכה. ולכן כאן אי אפשר לומר, התחיל במנהג ואחר כך הפך להלכה. כי כאשר חז"ל אומרים, היזהרו במנהג אביסיכם שבידיכם, מנהג אביסיהם שבידיהם היה מחמסופה, כי היה מעיקר הדין, לא בתורס המנהוגים. ולכן כאן, תקנו חכמים, היזהרו במנהג אביסיכם שבידיכם. אבל הלשון הזה מוכיח שחכמים תקנו מה שתקנו כדי לא לבטל את המנהג. היזהרו במנהג אביסיכם שבידיכם. לגבי בנויס ישראל, שהחמירו על עצמם, אפשר גם שם לומר, בתחילו החמירו על עצמם, ואחר כך החכמים קבעו את המנהג הזה, שהיא מחויבת מעיקר הדין, מעבר לאל תתעשתוי לסמכו. זה הופך להיות תקנה מדברי סופרים. דרך שנייה, אפשר לפרש ולבאר את העניין לפי דברי המרשל, תשובס משל סימן ובוא, והמרשל אומר, כל מנהג שנתפשט בכל ישראל, הרי זה כדובר שנאסר במניין, והוא הופך להיות חובה גמורה, מעבר למנהג המוקוים, או מנהג אביסיהם. כאשר המנהג נתפשט בכל ישראל, הוא הופך להיות חובה גמורה. כך תשובס המשל סימן ובוא, והשח מביא את זה ביורד עשם, ריש י' דלד, סיף קוטן דלד, והפרי חודש בקונטרס הגדול שלו, פרי חודש הוא ראש המדברים בדיני המנהוגים, סימן תוף צדיק ווב בהלכס פסח, אז הפרי חודש והשח שני מביאים את המרשל, כל מנהג שנספשת בכל ישראל, הופך להיות חמור, כמו דברי חכמים ממש. ואחסם סויפר מביא את זה בכמה תשובות, זה מקוף ממהי כאשר מדבר על יום תבשני של גוליאס, קוף חוף בייס בתשובה סרחיים כאשר הוא מדבר על קטניות. אז זו הדרך השנייה לבאר, בני ססור החמירו על עצמם בהלכס נידו. וכאשר עסקנו בהלכס נידו, הרחבתי בסוגיה הזו. ואני מביא תמיד בשיעורים כמה וכמה סוגיות, כדי להרחיב את הדברים וכדי לראות תמונה מאוד רחבה, ולסבר אסווייזן, אבל אנחנו לא נוכל להרחיב ולהאריך בכל סוגיה צדדית, כי אנחנו רוצים בעיקר להתמקד בסוגיה של יום תבשני של גוליס. אני רק כן רוצה להעיר, כי זה מאוד מעניין. שואלים את תויסס בכסובס עיין באיזו מדלף, למה מברכים על סביר אסווימו, ולא מברכים על סביר אסשיבו נקיים על ידי זובו? על סביר אסווימו מברכים על שקדישון במסייס הצבעוני, ולמה זובו שסופר את שיבו נקיים לטהרתה, לא מברכת. תויסס תרצו מה שתרצו. שמה תסתור, ויהיה ברוך עליו התולה. חוי קיינקה וסמנטוף פייטס, בהלכה סביר אסרוימה, מביא בשמה תויסס, והתויסס שאלו, זובו ונידו, למה לא מברכים על שבע נקיים? ובהגוס הפלו, אני חושב שזה הפלו בקסובס איים בייס, במקור הסוגיה בתויסס, מביא את החוי קיינקה, והוא תמה על החוי קיינקה, התויסס שואלים רק על זובו, שמדיורייסה צריכה לספור שבע נקיים. אבל נידו זה רק מנהג. בנויסס הוא לחמירו על עצמם. על מנהג לא מברכים. אבל חוי קיינקב כנראה סבור, על מנהג כזה כן מברכים. זה לא רק מנהג. סבירס שבע נקיים על ידי נידו זה חובה גמורה. זה הלכה פסוקה כלשון הגמורה, בברוכס דף למד א'. אז כפי שרמזתי וכפי שאמרתי, בכתבים שלי בעבר הרחתי מאוד בתורס המנהג ובהרבה סוגיות נלוות. אני חושב שלפני כמה חודשים אמרתי שיעור גדול וגם כתבתי את הדברים בעריכות על שוויו עלי חויבו, שלפעמים קיבלו עליהם חויבו וקיבלו עליהם חויבו הופך להיות חובה, כמו שאנחנו מוצאים בתפילס אהבס רשוס, התויסס בשם הלוחס גדולס. אבל גם בסוגיות האלה לא נעסוק בהרחבה. הבה נחזור ליום תבשני של גוליוס. אני חושב שלמרות שהוכחנו מדברי הרמב״ם, גם מנהג וגם תקונה, וכך רש"י מפרש את דברי גמור בבית סדר דלת, בכל זאת אני חושב שזה גם מחלוקת ראשונים. חלק מן הראשונים סבורים שיום תבשני של גוליוס זה תקונס חכומים, חיוב דרבונן, חלק מן הראשונים סבורים שזה מנהג ורק מנהג. לא חיוב דרבונן, אלא מנהג. יש מחלוקת גדולה בין הראשונים, האם מברכים על מנהג. תויסס בברוכס דף י' ד' סבורים שכן. והמחלוקת לגבי אמירס הלל בראש חוידש. ראש חוידש איננו אחד הימים שגומרים את ההלל. בראש חוידש לא גומרים את ההלל, אומרים מה שקרוי חוצי הלל. זה קצת יותר מחצי, אבל לא אומרים הלל שולם. לדעת התויסס, בכל זאת מברכים. הרמב״ם סבור שלא מברכים על המנהג. לדעת הרמב״ם לא מברכים על הלל בראש חוידש. ספרדים לא מברכים, אשכנזים כן מברכים. יש כמה חצרות חסידיות שלא מברכים על אמירס הלל. חסידי סלונים וחסידי קרלין לא מברכים על אמירס הלל, אבל החודש זה תימא. משום שבשאלה הזו נחלקו אביס יוסף והרמו, בסימן טוב חוב בייס, בשולחן אורך החיים. אביס יוסף כמו תמיד נמשך אחרי הרמב״ם, והרמו כמו תמיד הולך בעקבות גדולי אשכנז, בעלי התויסס ורשי. אז הרמו פסק שכן מברכים על הלל בראש חוידש, ואביס יוסף פסק שלא. חסיד הסלונים וחסיד הקרלין הם ברובם אשכנזים, האדמו"רים האשכנזים, אבל אלה היו חסידויות שבאו לארץ ישראל לפני כל השאר. רוב החסידים הגיעו לארץ ישראל ביחד עם אדמו"ריהם אחרי השואה. אבל חסידי סלונים וקרלין נמצאים בארץ ישראל שנים רבות לפני כן, וכאשר הם הגיעו לארץ ישראל, קיבלו על עצמם מנהוגי ארץ ישראל. ומורד ירד ישראל היה ביס יוסף, וביס יוסף נהגו כמנהגי, בארץ ישראל נהגו כמנהגי ביס יוסף, ולכן הם קיבלו על עצמם את מנהג ירושלים, מנהג ארץ ישראל, לפי הביס יוסף, ולכן עד היום הזה הם לא מברכים על אמירס הלל. בכל אופן. אז אני ציטטתי את תויסס בברוכס י' ד', אבל יש עוד תויסס בסוכה דף מם ד', והתויסס בסוכה מם ד' ומדבייס אומרים, לכוי יש ראיה שמברכים על המנהג, שהרי עושים קידוש ביום תבשני של גוליוס. יום תבשני של גוליוס זה רק מנהג. אז איך אומרים קידוש? בליל יום תבשני של גוליוס. לכוי זה ראיה שמברכים על המנהג. אומרים את תויסס, לא, זה לא ראיה, אי אפשר להוכיח מזה. כל המחלוקת וכל הספק וכל הבעיה לברך על המנהג זה רק כאשר אנחנו רואים מה שקדישונו במסויסף וציוונו. כי אז נשאלת השאלה, היכן ציוונו? הגמור שואלת בשבס דף חוב ג' על הדלוקס נר חנוכה. איך אפשר לברך ביחס המצווה על הדלוקס נר חנוכה? היכן ציוונו? הגמור מתרצת מלוי סוסור. האם יש לו איתו סור על המנהג? התויסס סבורים שלא. ולכן שואלים התויסס, איך אפשר לומר קידוש בליל יום תשן שגוריס? מתרצים התויסס. הבעיה הוא כי אפשר לומר ולא יסוס. וציוונו, כי לא נצטווינו. אבל בקידוש לא אומרים וציוונו. קידוש זה ביחס השבח, זה לא ביחס המצווה. ולכן, לכולי עלמא, גם על המנהג אפשר לברך וציוונו. שואל הרן קושיה אדירה. הלא בליל הסדר השני, יום תבשני של גוליוס של פסח, של חג ראשון של פסח, אומרים ביחס המצווה על המצה, אומרים ביחס המצווה על המורויר, וכן אומרים וציוונו. וגם זה מנהג, כך שואל הרן. ולכן הרן דוחה את התירוץ של התויסס, והרן אומר, יום תבשני של גוליוס זה תקנה קבועה, זה תקנת חכמים, זה לא מנהג בלבד, ולכן אין שום ראיה מיום תבשני של גוליוס. הרי לן להדיה, שלדעת התויסס זה מנהג, לדעת הרן, חיוב דרבונון. רק כדי להשלם את התמונה, אני רוצה לצטט עוד כמה מקורות. הרמב"ן בשבס דף חוב ג', היכן ציוונו? גם הרמב"ן סבור, תקנת חכמים, ולכן אפשר לברך גם ביום תבשני של גוליוס. על אותה סוגיה, היכן ציוונו? רמב"ן שבס חוב ג', הריטב"א בראשון דף י"ח, הריטב"א, הרמב"ן, כמו הר"ן, סבורים שמדובר בתקנה גמורה. רבנו זרחיה הלוי וגם הרעבד בפסוחים דף נון בתחילת פרק מוקם שנהגו הם כותבים להדיה שזה מנהג ולכן אני סבור נחלקו הראשונים האם יום תבשן שגולי זה מנהג וכפשטס לא שנה גמור בביצה היזהרו במנהג ושכם שבידיכם ושמת תקנת חכמים כדברי הרמב"ן הריטב"א הר"ן וכך הוכחנו מהרמב״ם, כמו מרשי, בשבס דף ד' עמוד בייס, הרמב״ם כותב בנשים האחס בחוד המחתה, מנהג ומדברי סופר. הרי לן שנך לכל ראשונים. הזכרתי מקודם את הקושה לשיט הסטויסס. לא מברכים על המנהג. אז איך יכול להיות שביום תפשני של גולי, או יש מברכים על המצב על המורו? אז לפי הראשונים שמדובר בחיב דרבונון, לא יקושם מידי. זה מה שהרן מתרץ. אבל לפי הטויס ובלמו, שמדובר במנהג, אז איך מברכים על המצב האמרור? הטויסס מיישבים יפה, שאין קושיה מקידוש, כי לא אומרים בציוונו, אבל מה המצב האמרור? יש בורד של הבריסקלוב, כל כך יפה, וכל כך מתיישב על הלב, ככל דבריו של הבריסקלוב. הבריסקלוב אומר, הלא מבואו בדברי רמב״ם, גם בתחילת הלכס מאמרים, וגם בהקדמה, גם בהקדמה שלו, אני חושב בהקדמה לש"ס, בהקדמה לספר המצווס, אולי בשני המקורות. הרמב״ם כותב להדיה שגם המנהגים הם בכלל לא יסוסו. אז למה לא לברך על המנהג? מה הבעיה לומר וציוונו? אומר בריסקלוב, הבעיה איננו שמנהג זה פחות חיוב מאשר הלכה פסוקה, אלא חפצה של מנהג זה לא חפצה של מצווה. אשר כדשונו במצוותיו וציוונו, זו ברכה שמתאימה למצווה. אבל מנהג זה חפצה אחרת. אז בבריסק, המילה חפצה זה מילת קסם. ואני מבין היטב את דבריו של הבריסק הרב. לפי הבריסק הרב אולי נאמר שהדגש איננה על המילה וציוונו, אלא אשר כדשונו במצוותיו וציוונו. מצווה זה מצווה ומנהג זה מנהג. גם במנהג יש לו איסוסו. גם מנהגים חייבים לקיים. חז"ל הסמיכו את תורס המנהג על פסוק במשלי. זה בכסבי הקודש. אז הסיבה שלא מברכים על המנהג לדעת הרמב״ם זה לא משום שלא כל כך חיוב לקיים את המנהג, אלא שלא תקנו חכמים אלא ביחס המצווה. ביחס המצווה זה על המצוות, אשר כדשונו במצווי סוף וציוונו. מנהג זה לא מצווה. אומר הבריסקלוב לפי זה, אכילס מצה ואכילס מורה ביום תבשני של גוליס, ודאי שהם מצוות. יום תבשני הוא מנהג. מי שנוהגים אנחנו יום תבשני, אכילס מצה ואכילס מורה, הם חפצה של מצווה. מצד עצמם הם חפצה של מצווה. זה נכון. באמצע השבוע זה לא חפצה של מצווה. מצה ומורה בראש השונה ובפורים זה לא חפצה של מצווה. אבל מי שנהגו לשמור יום תבשני של גוליוס, מצה ומורה הם חפצה של מצווה. מה שאין כן ערובה, מנג חוות עשה ערובה, אפילו אמירס הלל בראש חודש, זה לא חפצה של מצווה. כי ראש חודש זה לא יום טב. וחוצי הלל זה לא הלל שולם. ולכן לא מברכים על ההלל. מה שאין כן מצה ומורה, זה בדיוק אותו מצב אמור כמו ביום טב הראשון. אלא, שאם זה לא יום טב, זה לא חפצה דמיצו. אבל אם זה יום טב, אז היום טב זה מנהג. אבל מי שנהגו ביום טב שני של גולי, יש ממילא, אפשר לברך על המצב אמור, כי המצב אמור זה חפצה של מצו. הבריסקלוב מאוד מאוד מתיישב על ליבי. אז הבה נחזור ליום תבשני של גוליוס. לפני 150 שנה היה פולמוס גדול בעיר ברוד, עיר ואם בישראל בגליציה. באותם הימים, רב העיר היה רב לוזר לנדו, נכד של הנויד ביהודה. היה גאון גדול וחיבר ספר חשוב על הרמב״ם יד המלך. המגד מישורים בברוד באותם השנים היה רב שלוימה קלוגר. לא כולם יודעים, רב שלוימה קלוגר לא היה הרב של העיר, הוא היה מגד מישורים, אבל היה פויסק הדור, גודל הדור. רב שלוימה קלוגר היה הרבה יותר צעיר מהנוידה ביהודה, מהרב לוזלנדו, מהיד המלך. והיו הרבה מחלוקות ביניהם. הרבה מחלוקות, הרבה פסוקים של הרב לא היו מקובלים הרב שלוים הקלוגר. אגב, היד המלך רב לוזר לנדאו היה למדן עצום. ספר שלו יד המלך הוא לומדס טהור. אין תשובות ממנו. הוא לא חיבר שרס תשובס, הוא לא חיבר ספרים מלכתיים, ולמיעוט זכרוני, אני לא זוכר שיש תשובות ממנו בספריהם של גדולי הזמן. אני הייתי מחליף את התפקידים בין רב שלוים הקלוגר לרב לוזר לנדאו. רב לוזר לנדאו היה אמור להיות ראש ישיבה. רב שלוים הקלוגר היה אמור להיות רב אב בית דין. אבל לא כך היה. רב שלוים הקלוגר הוציא ספר בשם שיבו עיניים. כל הספר שלו זה מחלוקת על הרבה פסוקים של היד המלך. ומכיוון שרב שלוים הקלוגר היה צעיר, בכל הוויכוחים שהיה לו עם היד המלך, הוא פנה לזקני הדור, לגדולי הדור, וכמעט כולם נעמדו לצידו של רב שלוים הקלוגר. אז זו הקדמה קצרה. מעשה שהיו כך היו, היה שכיב מרע, שנטה למות. והוא מאוד דאג לאשתו, משום שלא היו להם ילדים, והיה לו אח בארץ רחוקה, אני חושב באמריקה. והוא מאוד חשש שאשתו טיפול ליבום, ולא יצליחו להביא את האח לתת לה חליצה. והוא לא רצה לאגן אותה. ונפשו הייתה אגומה עליו. ויד המלך התיר לכתוב לה גט ולתת לה גט ביום תבשני של גוליוס. ומכיוון שהתירו חכמים לעשות קניין בשבס לשכיב מרה, שלא יתרף דעתו, טענה יד המלך, יום תבשני של גוליוס זה רק מנהג, זה לא איסור חמור, ולכן שלא יתרף דעתו אפשר להקל. ורב שלוים הקלוגר יצא חוצץ נגד הפסק הזה, והוא פנה לגדולי הדור, ובתשובה של חסם סופר חיים קוף ממי, אנחנו מוצאים את התשובה של חסם סופר על הפסק הזה, וחסם סופר, כמו שאר הוויכוחים שהיו ביניהם, נעמד לציטו של רב שלוים הקלוגר. למה אני מספר את הסיפור הזה? כי חסם סופר כותב שם, לגבי יום תבשני של גוליוס, גם אם צודק היד המלך שמדובר רק במנהג, אבל זה מיניק של מצווה ומיניק של רבים, ולכן יש לזה דין של נדר דאורייתא ויש לו יחל דבורוי. אז חסם סופר מצד אחד כותב שזה מנהג, אבל הוא אומר שהמנהג הזה יש לו חומר יסירא, וזה בכלל לא יחל דבורוי. וכן זה כותב חסם סופר, זה מקוף חווי, זה לגבי קיטניאס, יש תשובה שלישית של חסם סופר ביורדש, הוא חוזר על הכלל הזה. ולכן יש לתמוע על חסם סופר, כי להדיה כתוב בנדורים דף תזבוב, שבמצווה דרבונן יש בעל יחל דרבונן. במצווה דרבונן אין בעל יחל דאורייתא. במצווה דרבונן יש ביחל דרבונן. וכבר תמאים על חסם סופר, המהרשם בספרו דאס תוירה, יורדי הלכה שחית לסמחוף גמל, וגם רמודחי לייב וינקלר, שהיה מגדולי הונגריה בתקופה שלפני השואה, הוא היה רב בעיר מד, מד הרוב, בספר שלו לבוש מודחי, כבר תמיעים על החסם סופר. מכל מקום, כפי שמענו מקודם, גם אם נאמר יום תבשני של גוליו איזה מנהג, אבל זה מנהג שנספשת בכל ישראל, ולכן יש לזה את כל החומרה של דרבונון, כפי שציטטתי מקודם את שובס המרשל. ויש מן הראשונים שסבורים, ולכן כך צריך לנקוט עיקר, כי זה רשי ורמב״ם. רשי ורמב״ם היו ראשי המדברים. רשי היה ראש וראשון לגדולי אשכנז, והרמב״ם ראש וראשון לגדולי ספרד. ולכן אנחנו צריכים לנקוט שיום תבשני של גוליו זה לא רק מנהג, אלא חיוב דרבונון. ואפילו אם זה מנהג, מנהג שמספשת בכל יסוד לדעת מרשל, והשח הסכים לדברי המרשל, יש לו חיוב גומר, דין של חיוב גומר. אז אחרי החלק הראשון של השיעור שעוסק בעצם מהות ותוקף וחומרס יום תבשני של גוליוס, אני רוצה לעסוק בשתי שאלות מצויות עד למאוד, שבהם יש לי פסק, והפסק הזה, או הפסוקים האלה, התפרסמו ברבים, ואני רוצה להסביר את שיטתי, משום שאני יודע שלא כולם מסכימים איתי. באופן כללי, האם בארץ ישראל צריך לנהוג יום תפשן של גוליוס? זה פולמוס גדול. יש מנחונים שסבורים שבארץ ישראל אין יום תבשני של גוליוס, וגם בן חצרות שבא לכאן לבקר, ודעתי לאחזר, לא צריך לשמור יום תבשני של גוליוס. אני רוצה להדגיש, אין הלוכה כמו איסו. משום שדעס השולחנוך והרמו לא כמותם, ובשולחנוך וברמו, זה מטוב צריך לגבוב מבואה שבעץ ישראל, דעתי לאחזר לחוץ לארץ, צריכים לשמור יום תבשני של גוליוס. ולכן אין הלוכה כמו איסם, אבל בכל זאת לא מדובר בדעס יוחיד, ולא מדובר בשיטה דחויה. מדובר בשיטה נכבדת שרבים נקטו כמותה. ראש המדברים, ראש המקילים, זה החכם צבי. בעקבות החכם צבי, בנו הגדול השאילה סיאמץ, שולחן אורך הרב, שוב שואל המשב, אבני נזר, ורבים אחרים. אבל די בחמשת השאלות האלה, כי כל אחד מהגדולים האלה היה עמוד ההוראה. לא מדובר ברבנים קטנים, בגדולים קטנים. מדובר בענקים. החכם צבי, רבי ינקה ומדן, שולחן אורך הרב, רבי יוסף שור נתן זה משל המשב שמצדיק את שיטת החכם צבי, והאבני נזר, אבל אין הלוכה כמו איסו. כי כאשר הבייס יויסה והרמו עושים דם אחד, עושים יד אחד, יויסף הצדק ומוישה רבינו, הבייס יויסה והרמו.
כל הלשון.
וארון וחור תומכים בידו מזה אחד ומזה אחד. נויסה הקלם, התז והמוגן עברו, מסכימים לדבריהם, הלכה כמותם. כל הרוח שביועילם לא יזיזו אותם ממקומם, אבל בכל זאת, כאשר יש ספקות נוספות, נטיות נוספות, חז ילי צטרוף, כי השיטה הזו איננה שיטה דחויה. זה לא דעס יוחד. אבל במה הדברים אמורים? שני דברים פסקתי. יש מאות, אולי אלפים, אני לא יודע, זוגות צעירים, חוצניקים שגלים ביעץ הסור אחר החתונה שלהם. מאוד מקובל היום שזוג צעיר, חוצניקים, שניהם חוץ לארץ, שנים ראשונות אחרי החתונה, באים לארץ ישראל לכמה שנים ללמוד. ואני פוסק שאם אין זמן לגמרי קצוב ואין תאריך שבו הם חוזרים לחוץ לארץ, והם נמצאים כאן לכמה שנים דינם כבני עץ הסול, ולא שומרים שני יום תאים של גוליוס. זה לא נקרא דעתי לאחזר. לדעתי דעתי לאחזר זה רק מי שבא להתארח, כמו תייר, הוא בא ליום טב, או קצת יותר. אבל מי שגר פה שנים, אין דינו כדעתי לאחזר, והוא שומר יום טב אחד. לכאור בשאלה זו נחלקו האורך השולחון, והמשנה ברורה לכאור. והכל מתחיל עם הרדבז, תשוב עשה הרדבז. הרדבז חלק ד' סימן עין גמור. הרדבז מדבר על מצב הפוך, בין העץ הסול שנסע למצרים. היה קשר עצום בין קירות מצרים לעץ הסול לפני 500 שנה. מצרים היה ריכוז עצום של יהודים, יראים ושלמים, בקהיר, בעיקר באלכסנדריה, והרדבז היה הרב ראשי של מצרים. והרדבז מדבר על עץ הסול, בני עץ הסול שנסו למצרים לפרנסתם. הפרנסה הייתה יותר מצויה בקהילות שבמצרים אשר בעץ הסול. וכותב הרדבז, אם אין דעתם לחזור, או שעקרו דירתם לגמרי, דינם כבני עץ חוץ לארץ לכל דבר. ומהו הכפל הלשוני בדברי הרדבז? אין דעתם לחזר, או שעקרו דירתם לגמרי. כותב המשנה ברורה טוב, צדק וב, סבקות ניוד גמל. כעבון עשר הדבר, זקרו דירתם לגמרי, אף על פי שדעת המלאך זו. אבל מן הסתם, אם יצאו פנסה מכובדת במצרים, הם ישארו במצרים. כלשון השואר משנה ברורה, סתומה דמלצה, אם ימצאו פנסה מכובדת, אינו יזז משם. זה דרכו של עולם. ולכן דינם כבני חוץ לארץ. משמע מדברי המשנה ברורה, מתי אנחנו אומרים שמי שעוקר דירוסו לגמרי, שוב, איננו נחשב דעתו אלך זו? רק כאשר אנחנו מניחים שאם הדברים יסתדרו, הוא לא יזוז משם, הוא יישאר שם. אוך השולחון פירש אחרת את הרדב"ז. ולדעת סוך השולחון, גם אם דעתו יחזור, ואנחנו מניחים שמן הסתם הוא יחזור, כיוון שאוקר דרוסה לגמרי, הוא נחשב כבן מקומו. הפסק שלי מבוסס על אוך השולחון, כי אני חושב שזה יותר מתיישב בלושן הרדב"ז, אבל אני טוען שהפסק שלי נכון גם לפי המשנה ברורה. ואני רוצה להסביר. כותב הרדב"ז, אם אין דעתו להחזר, או שעקר דירתו לגמרי. משמע שיש כאן שתי דברים. או שאין דעתו להחזר, או אפילו אם כן דעתו להחזר, אבל עוקר דירוסו לגמרי. מה בין זה לזה? לפי המשנה ברורה, מן הסתם, זה אין דעתו להחזר. אם הוא ימצא פנסה כאן, אין דעתו להחזר. אבל מכל הריחות דברי הרדב"ז, אני ציטטתי רק משפט אחד, משמע. דעתו להחזר, ויאף על פי כן, עוקר דירוסו לגמרי. ולכן אני סבור יותר מסתבר כמו אוך השולחון. אבל גם לפי המשנה ברורה. המשנה ברורה משמע, הוא כותב, אם ימצא פרנסה בכבוד, אינו יזז משם. הרי שעדיין לא מצא פרנסה. זה לא שהוא כבר מצא. ואף על פי כן, מכיוון שאנו מניחים, הוא יחפש פרנסה, ואם ימצא פרנסה בכבוד, אז הוא יישאר כאן. המציאות מוכיחה שהמון זוגות מחוצניקים, כאשר הם מצליחים פה, האישה מוצאת עבודה טובה, הבעל מקבל משרה תורנית, הם נשארים כאן. כמעט כולם עקרונית מעדיפים לגור בארץ ישראל מאשר בחוץ לארץ. הסיבה שרובם חוזרים לחוץ לארץ זה משום שהם סמוכים על שולחן הוריהם, וההורים לא מוכנים לפרנס אותם לנצח, אלא למספר שנים. בכל אופן, לדעתי, מכיוון שרובם נמצאים כאן שנים לא מועטות, ואין להם תאריך מראש קבוע שבו הם צריכים לחזור לשם, ויש לא מעט שנשארים בארץ ישראל שנים רבות, ורבים כל ימי חייהם, ורובם מקווים, הלוואי, שיציעו לבעל משרה, שהאישה תמצא עבודה טובה, ולכן, לדעתי, לפי דברי הרדב"ז, זה נקרב עוקר דירוסו לגמרי. דעת אלך זה, זה כאשר יש לו דירה שם, הוא לא ויתר על הדירה שלו. הוא בא לבקר. שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, חצי שנה, אבל הוא לא עקר דירתו לגמרי. עוקר דירוסו לגמרי, דינו, כי יושבי המקום, כך נר אני הסדייתי. ואף על פי, שכך נראה לי, אבל אפשר גם לומר אחרת. כאן אני אומר, חזיה להצטרוף את דעתם של הנה גדוי ליוילם, שסבורים בכלל, שאפילו דעת אל אחזר, אין שני ימתויים של גולי יסבי עץ ישראל. זכרתי להזכיר גם את אחד מגדוי ליוילם, שאילס דוד, הגאון רב דוד פרידמן, שהיה רבה של קרלין, היום כשאומרים קרלין, יודעים רק על חסידי קרלין, אבל קרלין היה עיר בליטה, לא בגליציה ובפולין במרכזי החסידות. אמנם היא הייתה חסידות גדולה, אבל רבה של העיר היה רב דוד פרידמן, שהיה ידוע כרב דוד קרלינר, היה גאון עצום, וגם הוא סבור, ויעץ הסבור, אין ים תמשן שגורס. פסק השני המחודש שנתתי, והיום, בתקופת השפע העצום שאנחנו חיים בו, וברוך השם זכינו, שרבים הם עשירים מופלגים, בני תורה, מדקדקים בקלה כבחמור, וזו שאלה שנשאלתי מאות פעמים. אדם יש לו דירה ביעץ הסול ודירה בחוץ לארץ. חלק מהשנה הוא כאן, חלק מהשנה הוא שם. האם כאשר הוא כאן, בבית שלו, הוא שומר יום טוב אחד או שני יום טוב שגוריס, ואני פוסק יום טוב אחד בתנאי, בתנאי. אז לדעתי, לא כימי קדם ימינו. בעולם של פעם, לא היה כזה דבר שאדם גר בשני מקומות. זה לא היה מציאותי. לקח חודשים או שבועות להגיע מחוץ לארץ לארץ ישראל. אז או שאתה גר שם ואתה מבקר כאן, או שאתה גר פה ואתה מבקר שם. בעולם המודרני, לא תמיד אנחנו צריכים לדון הוא בין חוץ לארץ או בין ארץ ישראל. כשהוא פה הוא גר פה, כשהוא שם הוא גר שם. וזה בעיקר על ידי השינויים העצומים הדרמטיים בשני תחומים, בתחבורה ובתקשורת. התחבורה והתקשורת המודרניים הפכו את כל העולם לכפר קטן אחד. ולכן אני אומר, כאשר אנחנו באים להחליט איפה אדם גר, אנחנו צריכים להתבונן מה מאפיין את מקום מגוריו של אדם. ואני אומר שלושה דברים. בדרך כלל אדם חי בבית שלו. הוא לא סוחר כל שבוע מקום אחר ללון בו. אנשים רוצים לחיות בבית שלהם. בארץ ישראל רוב יושבי הארץ הם בעלי דירות. בארצות הברית פחות. אבל גם בארצות הברית סוחרים דירה לעשרות שנים. ואדם רוצה את התחושה הזה, הבית שלי, עם הריהוט שלי, עם התמונות שלי על הקיר. הוא מוכר לי. רוצה אדם בקו שלו, רוצה אדם בבית שלו. ולכן, מי שבא לארץ ישראל אפילו 10 פעמים בשנה, אבל הוא מתארח בבתי מלון, גר שם. וכשהוא פה בארץ ישראל, ודאי שהוא צריך לשמור שני ימים שגול יויס. אבל אדם שיש לו בית גם בארץ ישראל, והוא מתארח בבית שלו, הוא לא עובד במשרד או בבית חרושת, הוא לא מגיד שיעור או מורה שצריך להיות שם, הוא עצמאי, פנסיונר, הוא איש עסקים, והוא מנהל את הביזנס שלו מהכיס שלו, מהפלאפון שלו, ויש רבבות אנשים כאלה היום. לא רק אנשי עסקים, אני מכיר רופאים שגרים בארץ ישראל, עובדים בבית חולים בחוץ לארץ, הם עובדים דרך זום, דרך תקשורת. אני מכיר יועצים כלכליים שעובדים מרחוק. היום העבודה מרחוק, מקובל בכל העולם כולו, ובפרט בתקופת הקורונה, זה נכנס הרבה יותר. משום שהמון אנשים העדיפו לשעות בבית, ולא ללכת למשרדים ולמקומות עבודה ולהידבק במחלה, ולכן הרבה יותר התפתח האפשרות לעשות את עבודתו של מהבית. ולכן אני אומר, אם אדם הוא מורה בבית ספר, מגיד שהוא בישיבה, והוא חייב להיות שם, הוא עובד בבית חרושת, הוא עובד זוטר במשרד, והוא צריך להיות במקום העבודה, זה מאפיין את מקום מגוריו. אם יש לו ילדים בבית ספר יסודי, הוא גר שם, כי אדם גר איפה שאשתו נמצאת, איפה שילדים שלו נמצאים. גם אם יש לו בית בישראל, אבל אם הוא נמצא כאן בגפו, ואשתו וילדיו שם, והם חייבים להיות שם, הם הולכים לבית ספר, הוא גר שם. אבל אם אדם יש לו בית בארץ ישראל, הוא פנסיונר, או עובד פעיל, אבל הוא לא צריך להיות במקום עבודה, הוא מנהל את העסקים שלו בכל מקום שהוא, אין לו ילדים צעירים שישנים בבית וצריכים ללכת לבית ספר, והוא נמצא בארץ לא זמן קצר שמאפיין תייר, שבוע, שבועיים, שלוש שבועות, חודש. לדעתי זה לא תלוי איפה הוא נמצא יותר זמן. יש פה עסקים שאומרים, תלוי איפה אתה נמצא יותר זמן. הגר רבה, רבה ורומותך, אמרי אמס, הצדק הקדוש, הוא תכנן לעלות לארץ ישראל לפני השואה. והתוכנית שלו הייתה להיות כמחצית שנה פה, וחלק מהשנה אצל החסידים בפוילן. אומרים שהיה לו 100,000 חסידים בפוילן. והוא פנה בשאלה לרב ולבל מינצברג, שהיה מגדול ירושלים, אב בייסדין של החסידים. כאשר הוא יהיה בעץ הסול, האם צריך לשמור יום תפשן של גוליוס, ורב ולבל מינצברג אומר, תלוי איפה הוא נמצא יותר זמן, רוב השנה פה, רוב השנה שם, ואני הזדהיתי. לא תלוי איפה הוא רוב השנה. אם הוא נמצא חודשיים שלוש בשנה בארץ ישראל, ואני אומר בערך חודשיים שלוש, אין יכולת בידי להגיד בדיוק כמה ימים. אבל יותר ימים מהתייר המצוי. אנשים שבאים לבקר לא נמצאים חודשיים, שלוש, ארבע חודשים בארץ שבו הם מבקרים. אז אלה קריטריונים שלי. יש לו בית בארץ ישראל, הילדים שלו לא הולכים לבית ספר יסודי. הוא לא צריך להיות במקום עבודה. והוא נמצא בארץ חודשיים, שלוש, אז כאשר הוא בארץ, יום אחד, ולא שני יומתיים של גוליוס. כשהוא שם, הוא גר שם, כשהוא פה, הוא גר פה. כי בימינו, אדם יכול לגור בשתי מקומות. האם יש לי איזשהו ראיה, איזשהו תקדים, שאדם אכן יכול לגור בשתי מקומות? כן. תשובס מהרית צהלון סימן צדיק בייז. סיפור שבעינינו יראה משעשייה. היו היה אדם שהיו לו שני בתים, אחד בארץ ישראל, אחד בטורקיה. לא רק שתי בתים היו לו, גם שתי נשים, אישה אחת בבית בטורקיה ואישה נוספת בבית בארץ ישראל. כמובן שלא היה אשכנזי. אשכנזים קיבלו על עצמם חרם דרבנו גרשו. היה איש נכבד ספרדי, אישה אחת חיכתה לו בטורקיה בבית שלו, ואישה שנייה חיכתה לו בארץ ישראל. ומרית צהלון פוסק, כאשר הוא בטורקיה, עם אשתו שבטורקיה, עם רוחל, שני יום טובים, כאשר הוא נמצא בלאה בארץ ישראל, בבית שלו בארץ ישראל, יום טוב אחד. האם זה דווקא משום שיש לו אישה פה ואישה שם? מה זה משנה? ואם יש לו אישה אחת, והיא באה איתו לכאן ולשם, למה הדין יש שונה? למה זה תלוי במה שיש לו שתי אנשים? מה שאנחנו לומדים ממרית צהלון זה דבר אחד. אדם יכול לגור בשתי מקומות. ולא תמיד יש הכרח להכריע בין חוץ לארץ ובין ארץ ישראל. בימיהם זה לא היה סביר, אלא אם כן היה לו אישה פה ואישה שם, משום שהסברתי מקודם. לקח שבועות או חודשים להגיע במקום אחד למקום השני, ולכן בימיו של מרית צהלון הוא פסק, אם יש לו בית קבוע בארץ ישראל, ואישה שגרה פה כל השנה, ואישה נוספת שגרה שם כל השנה, אז כשהוא פה הוא בארץ ישראל, כשהוא שם הוא בן חוץ לארץ. אבל בזמננו זה לא אישה שקובעת בדיוק איפה הוא גר. כמובן, אם הוא בא בגפו, ואשתו והמשפחה שם, מסתבר שהוא גר שם. אז זה הפסק שלי. וזה נוגע למאות אנשים, אולי לאלפי אנשים. ואלה הקריטריונים שלי. הקריטריונים שלי מבוססים על מציאות החיים, לאו דווקא על מקורות הלכתיים, אבל כך נראה אני הזדהיתי. אדם שחלק מהשנה גר פה, והוא נמצא פה יחסית הרבה זמן, חודשיים, שלוש, יותר, יש לו בית כאן. אין לו ילדים קטנים שהולכים לבית ספר, והוא לא חייב להיות שם במקום עבודה קבוע, אז כשהוא בארץ ישראל דינו כבן ארץ ישראל. רב שלמה זלמן, זכר צדק לברוכה, הכרתי היטב את רב שלמה זלמן, הוא הכיר איתי ענק שבענקים, בהלוכה, בישוס הסבורה. רב שלמה זלמן היה סבור, זה תלוי איפה הוא נמצא בשלוש רגורים. רב שלמה זלמן פסק, אם כל שלושת הרגלים הוא פה, אז יום טוב אחד. ואני הזדהיתי לא כל כך מסתבר, מה זה משנה איפה הוא בשלוש רגולים? השאלה היא, הוא גר פה, הוא גר שם. אני יכול להבין את הסברה של רב שלמה זלמן, אבל אני הזדהיתי מסתבר יותר, כפי שאמרתי. אלה דברינו היום. אז עסקנו היום באופן כללי, בדין היום, תבשני של גולי. אז חצי ראשון של השיעור היה בלומדס, ביסוידס הדבורים. מה זה יום תבשני של גולי יויס? חלק השני, עסקנו בכמה פסקי הלכה מחודשים, שטרחתי להסביר אותם ממקורם, משורשם, בטעמיהם, ואני יודע שלא כולם מסכימים לשיטה שלי, אבל כך נראה אני הזדהיתי. אז השבוע אנחנו קוראים את פרשס בוי. ובפרשס בוי בכל שנה, אני חוזר לדברי הרמב"ן הידועים והעצומים, בסוף פרשס בוי. הרמב"ן מדבר על יציאת מצרים ועל החשיבות לזכור את יציאת מצרים. וכדי שנזכור תמיד את יציאת מצרים ולא נסיח דעת ממנה, נצטווינו במצוות רבות שכולם זכר ליציאת מצרים, שלוש רגולים, שבס קוידש, כל המצוות כולם שקשורים לבחורו, בחור אדום, בחור בהמה, כולם זכר ליציאת מצרים. והרמב"ן מסביר למה זה כל כך חשוב. כי מן הניסים הגדולים והמפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתורים שהם יסוד כל התורה כולו. הניסים הנסתורים הם יסוד כל התורה כולו, שאין לנו חלק בתורת מוישה. עד שנדע שכל דבורינו ומקרינו הם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם. מילים עצומות, כל דבורינו ומקרינו הם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם. והניסים הנסתורים הם יסוד כל התורה כולו. והסיבה שהקדוש ברוך הוא עשה ניסים גדולים ומפורסמים, כמו עשרת המכות ויציאת מצרים וקריעת ים סוף, כדי שנדע בניסים הנסתורים. הרמב"ן כותב, כל דבורינו ומקרינו הם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם. בכתבים שלי הסברתי, אני חושב שכתבתי את הדברים במנחסו של הלמונה ובתוכן, שהרמב"ן מתייחס גם לטבע, לחוקי הטבע, וגם להיסטוריה. מה שקורה לנו בכל דויר ודויר. וזה הכפל הלשוני של הרמב"ן. כל דבורינו ומקרינו, הדברים והמקרים, הם ניסים, אין בהם טבע ומנהגוי של עולם. הכפל הלשוני, לא טבע, לא מנהגוי של עולם. דברינו ומקרינו, גם הטבע וגם ההיסטוריה. הכל השגוחה פרוטס, הכל ניסים. הרמב"ן לא היה מן הבטלנים. הרמב"ן היה איש אשכולות, בקי בכל החוכמות. גדול המפרשים, פויסק, ראש ישיבה, פילוסוף, מקובל, מה לא? והרמב"ן כותב, כל דברינו ומקרינו, הם ניסים, אין בהם טבע ומנהוג של עולם. מה, אין טבע? ודאי שיש טבע. הרמב״ם ודאי לא היה מן הבטלנים. הרמב״ם היה מגדולי הרופאים בתקופתו, גדול הפילוסופים היהודיים בכל הזמנים. המשנה תורה הוא המוהר נבוכים. והרמב״ם ביוד ג' לקרם קובע בעיקר הראשון, אמנם הנוסח שיש בסידורים לא נכתב על ידי הרמב״ם, אנחנו יודעים בדיוק מי ניסח את הדברים. אבל הנוסח הזה נאמן לדברי הרמב״ם באופן מפלי. הרמב״ם כותב בריחות גדולה בפרק האחרון במסכת סנהדרין על יוד גמליקרן. והעיקר הראשון אני מאמין באמון שלהם משבור יסבור שמוי. הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. הקדוש ברוך הוא גם הבורא וגם המנהיג. הבורא והמנהיג. כנגד הכפל הלשוני ברמב"ן, הטבע וההיסטוריה. הוא לבדו בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. אין טבע? ודאי שיש טבע. הרמב״ם וגם הרמב״ן היו בקיאים בטבע. אבל הם אומרים דבר פשוט. אינו יד מלבדוי. קודש ברוך הוא לבדו תקה ובעל יכולת ובעל הכוחות כולם. יש טבע? כי הקודש ברוך הוא ברא את הטבע. הטבע מתקיים כי הקודש ברוך הוא מנהיג את הטבע. גם הטבע הוא ביטוי לרצוני הפושוט יסבורך שמו. ואני תמיד אומר, כאשר בסכת טענס אנחנו עומדים על הסיפור של חנינה בן דויסה. רב חנינה בן דויסה הוא היה בעל מויפס. בכל השס כולו אנחנו לא עומדים. לא מוצאים מאמר הלכתי אחד של רב חנינה בן דויסה, התנא הגדול. רק סיפורים על צדקותו ועל חסידותו של רב חנינה בן דויסה, ועל המויפסים שלו, ועל הברכות והתפילות שלו שתמיד התמלאו ותמיד התקיימו. אז במסכת טענס מסופר על ביטוי של רב חנינה בן דויסה שרוצה להדליק את הנר, וזה לא נדלק. אני משער שזה היה ערב שבס, נר שבס. אז פתאום היא שמה לב שזה לא שמן, זה חומץ. ולכן היא לא יכולה להדליק את הנר, והיא פורצת בבכי, והיא רצה לאבא שלה. מה אנחנו עושים? ורב חנינה בן דויסה מרגיע את הבת שלו, ואומר, ביתי, מה איכפס לך? מי שאומר לחומץ וידליק, מי שאומר לשמן וידליק, יאמר לחומץ וידליק. אבל שמן הוא חומר דליק, הוא חומר בעירה, חומץ איננו חומר דליק. הוא לא משמש כחומר בעירה. ורב חנינה בן דויסה לא יודע זאת, ודאי שהוא יודע. וכשאנחנו עומדים את הסיפור הזה, צריך להגיש, לא את המויפס, את הנס, אצל רב חנינה בן דויסה ניסים היו דבר של מה בכך. אלא השפרך, הלשון, הפשטות. אומר רב חנינה בן דויסה לבת שלו, אל תפקי, זה אותו דבר. זה אותו דבר. אבל אבא, זה לא אותו דבר, שמן דליק, חומץ לא. כן, זה נכון. למה שמן דליק? כי כך גזר הקודש ברוך הוא בחוקי הטבע. אז עכשיו הקודש ברוך הוא יגזור שגם חומץ יהיה דליק. אצל הקודש ברוך הוא זה אותו דבר. מי שאומר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק. זה דרך הטבע, וזה לא דרך הטבע. אז מה? מי ברא את הטבע? מי מנהיג את הטבע? אז הקודש ברוך הוא יכול, ברגע כממרה, לברוא מיליון עולמות, וכל אחד מהעולמות יהיה לו סט משלו של חוקי טבע. לא הרי זה, כהרי זה. ובכל אחד מהעולמות האלה יהיו חוקי טבע, ביולוגיה, כימיה, תרמודינמיקה, אסטרונומיה, כל המערכת של חוקי הטבע, וכל היחד יש שונה מחברו. ואז הוא יכול לברוא עוד עולמות שיהיו ספונטניים, בלי חוקי טבע בכלל. שום דבר לא צפוי עם הראש. התנהלות ספונטנית של הכל. הכל בידו של הקודש ברוך הוא. כל הכוחות כולם. אז הרמב״ם והרמב״ן ידעו היטב שיש חוקי טבע. ויאף על פי כן, הוא לבדו, עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. הקדוש ברוך הוא פועל בתוך הטבע, והוא פועל מחוץ לטבע. אבל זה הוא, ורק הוא. כל דבורנו ומקרנו הם ניסים. אין בהם טבע ומנהגו של העולם. והמטרה של כל הניסים הגדולים והמפסומים, זה רק שנדע ונבין בניסים הנסתורים, שהם יסוד כל התורה כולו. וכמה חשובים הדברים האלה, מיסוידס ואמונה, והבתוכם בקודש ברוך. שהקודש ברוך ירחם עלינו. ובכל שבוע אני מרגיש נאלץ לצערי, בקצרה. אנחנו נמצאים בתקופה קשה ביותר מאז פרוץ המגפה. מבחינת התחלואה ולדבון לב, מבחינת המתים. זה כאב לב נוראי. מתקרבים לסוף הדרך. יותר משתי מיליון אנשים התחסנו. להתאזר בסבלנות, חבל על כל המתים. יש עכשיו 10 נשים בהיריון במצב קשה ונורא. כאב לב עצום. ורק בשבוע האחרון איבדנו הרבה אנשים צעירים, אבות ואימהות. עשרות יתומים חדשים. ועדיין לא נשמרים. ועדיין יש חתונות המוניות ואירועים המוניים. ביום חמישי אנחנו נחגוג בר מצווה לנכד שלי. נכד יקר ואהוב. ואנחנו נחגוג את הבר מצווה בחצר של הבית שלי. משפחה מצומצמת בלבד. זה הבר מצווה השני של נכד בתקופת הקורונה. וגם הבר מצווה הראשון היה בחצר ביתי, עם הרחקות. באופן אחראי ביותר, רק המשפחה המיידית. אז לחתני הבר מצווה, הנכדים שלי, נתתי לכל אחד מהם רמב״ם פרנקל, מתנה גדולה וחשובה, כי אני לא יודע כמה מתנות יקבלו. אמרתי להם שאני אתן להם 1,000 שקל מתנות, מן הסתם יותר ממה שהיו מקבלים, הם היו עושים בר מצווה רגילה. אני מספר את הדברים, משום שכל כך חשוב, ישום הלכו בשמו עיניו שכו מועיד. שום הלכו בשמוי נפש חומויד, אנחנו מלמדים את כל העולם מה זה פיקוח נפש. ישאלו אותנו, נוע דרש ואינו נוע מקיים. חבל על המתים האלה. חבל על המשפחות המרוסקות שמאבדים את היקר מכל. אבא ואימא, בן, בת. ולכן בפעם האלף אני מפציר ומתחנן ומבקש לשמור על הכללים, לשמור על מרחקים, ללבוש מסכות בנפשנו הדבר. ולהתפלל לקדוש ברוך הוא, כאשר אנחנו קוראים על יציאת מצרים. כל המחלה ששמתי במצרים לא יעושם הולכו, כי אני השם רויפכו. כי ימצא אתכם מארץ מצרים, ערנו נפלויס, בביאס גואל צדק, במהרו ויומנו אמן.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.